Package.
שולחים היום, מקבלים היום, ורק ב-35 שקלים.
Good package.
ככה שולחים היום, להיום. הורידו עכשיו. כפוף לתנאי השירות ולעזור עם המשתתפים.
אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים. את המוזיקה הזו אתם אולי מכירים. לא, זו לא מוזיקת הנושא של הארי פוטר, זו מוזיקת הנושא של פסטיבל הסרטים הגדול בעולם, פסטיבל קאן, שחוגג השנה 76. עם הזמן הוא ביסס את מעמדו כפסטיבל הקולנוע החשוב והנוצץ בעולם.
Commencer par la fin, puis parfois on a envie de finir par le début. Il était une fois le palmarès du festival de Cannes.
אבל בשנים האחרונות הוא מתקשה לעמוד בקצב של השינויים החברתיים והתרבותיים של העשור האחרון, מ-MeToo ועד לעליית הסטרימינג. אז האם הפסטיבל היוקרתי נשאר שריד מהעבר או שהוא עדיין רלוונטי? ועבור מי? הצופים או היוצרים? אני יוסי פישר וזאת הכותרת.
כאן הוא כמו אישה מזדקנת, אולי גם גבר מזדקן, שמנסה להתמודד עם פיגי הזמן, עם בגידת הגוף, ועושה פייסליפטינג וכל מיני דברים אחרים בסגנון, וזה לפעמים נראה נורא פתטי ומגוחך.
פסטיבל כאן, ה-76 נפתח השבוע, וכדי להבין טוב יותר מה קורה שם, דיברנו עם שליח ויינט וידיעות אחרונות לפסטיבל, אמיר קמינר.
פסטיבל כאן ה-76 מנסה להתאים את עצמו למציאות החדשה של עידן הקורונה, של הסטרימינג. הוא הולך להיות מצד אחד מאוד אומנותי, במאים שהם ביססו כבר חצבו את מעמדם, קן לוצ' הקשיש, זה הולך להיות הסרט החדש שלו, החדש והאחרון שלו בגיל 80 פלוס פלוס, ומצד אחד, מצד שני במאים ממונגוליה ומסודן. אז זה מאוד מעניין כל השימור הזה של קאן, של מצד אחד לשמר את הבמאים הוותיקים שכל כך מזוהים בפסטיבל, ומצד שני ללכת על יוצרות חדשות, מאתגרות, קוויריות, חדשניות, או שמות שבחיים לא רואה שם, צצו מנוואר. לקאן חשוב מאוד להילחם בסטרימינג וכל מה שקורה עכשיו ברשתות החברתיות, ולכן הוא מתחיל כבר היום בסרט הפתיחה עם ז'אן דברי, הקאמבק הגדול של ג'וני דאפ. הוא מגלם את המלך לואי ה-15, בכלל זאת בחירה מאוד שנויה במחלוקת, גם בגלל דאפ, בכל אופן הוא היה מסובך בענייני אלימות והתמכרויות וכדומה, וגם בגלל מיואן הבמאית והכוכבת שהרביצה לעיתונאי צרפתי במסעדה פריזאית בפברואר האחרון, בגלל שהוא פרסם תחקירים על בעלה לשעבר והם ביתה, לוק בסון, שהוא אשם בכל מיני סיפורי מיטו למיניהם.
אז מצד אחד יש לנו במאים ממונגוליה וסודן, ומקום נכבד בפסטיבל ליצירות עצמאיות ונועזות, אבל יש ניסיונות די נואשים להישאר רלוונטיים. קשה להיות פסטיבל קולנוע בתקופה שאנשים כבר לא הולכים לקולנוע, אלא נשארים לשבת על הספה בבית ופותחים נטפליקס או דיזני פלוס.
כאן מנהל קרב מאסף, הוא מסרב למשל לשתף פעולה עם נטפליקס, כי נטפליקס לא מוכנים להיכנע לכאן. כאן דורשים שסרט שמוצג אצלהם יוצג גם בבתי הקולנוע. אז יש ענקיות סטרימינג אחרות כמו אפל, מוכנות לזה. הנה הסרט של מרטין סקורסזה החדש עם דנירו ודיקפריו, כן יוצג בבתי קולנוע, אבל נטפליקס לא מוכנים להיכנע לתקווים, ואין פה ייצוג אף פעם לנטפליקס. זאת מלחמה מאוד עקובה מדם. בכאן משמרים את אהבת הקולנוע, חשוב להם שיראו את זה על מסך גדול, וכאן זה הפורטה שלו, כל הקטע של אהבת הקולנוע. אני בדרך כלל לא איש של דימויים, אבל יש לי שני דימויים לניסיון ההתמודדות של כאן עם המצב. אני משווה את פסטיבל קאן, סליחה, אולי זה דימוי שוביניסטי, שהכנו כמו אישה מזדקנת, אולי גם גבר מזדקן, שמנסה או מנסה להתמודד עם פגעי הזמן, עם בגידת הגוף, ועושה פייסליפטינג וכל מיני דברים אחרים בסגנון, וזה לפעמים נראה נורא פתטי ומגוחך. כאן נוסד ב-1939, ואין מה לעשות, הקצב ההתפתחות עכשיו, הטכנולוגיה גם כל כך מהיר, לכן הרבה, תמיד הוא משתדל לפסטיבל, להתחבר לגופים כמו טיק טוק, כל פעם שיש איזה משהו אופנתי חדש, אז הם מאמצים אותו. הדימוי השני שלי זה בומרים כמוני, שמנסים לפעמים להתאים את עצמם לרוח הזמן, ולהתאים את עצמם, ולהיות תמיד זה, זה, לפעמים זה מביך ומגוחך, ולפעמים זה מוצלח, אז אתה, אין ברירה, אתה חייב להתאים את עצמך, אחרת תיתקע לגמרי. או תיעלם, תיכחד, זה אבולוציה.
טום קרוז, אין סל, פור טופ גן, מבריק.
במסגרת המאבקים שהם, הם נורא משמרים את הזוהר, אם זה משנה שעברה, זה היה הבחורה של אהבה בשחקי מבריק.
טום קרוז, מניפיק זימאז' אינקרויאבל זימאז' דה לה פטרוי דה פרנס.
טום קרוז כמובן הגיע לפה עם מטוסים, והיה, זה היה הבחורה הכי מטורפת שיכולה להיות. אז זה עוזר לפסטיבל לשרוד. השנה יש לנו את אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל, סרט החמישי במותג הזה, וכמובן שזה הסרט הכי, הבחורה הכי מדוברת ומחכים כמובן, וזה יעשה המון רעש, ושוב כאן יודע לשמר את המותג שלו, גם בעזרת כאלה דברים, וגם בעזרת שערוריות, הוא נורא אוהב שערוריות, זה נורא טוב לו.
ושערוריות, יש גם יש. בטח שמעתם לפחות על כמה מהן. אם זה הביקיני של בריז'יט ברדו בחוף של קאן ב-1951, או המנקיני, הביקיני לגברים שלבש סאשה ברון כהן כבורת ב-2006. או דווקא הנשיקה של ריין גוסלינג עם הבמאי שלו, או חזיית הקונוסים של מדונה, או החובה שהוטלה ב-2015 על נעילת עקבים גבוהים, שבעקבותיה כוכבות קולנוע בכל העולם הגיעו עם עקב שטוח לשטיח האדום. ואם ההחלטה האחרונה נשמעת שוביניסטית או מחפיצה, זה לא כזה מפתיע, בהתחשב בכך שרק שתי נשים זכו אי פעם בפרס הכי יוקרתי של הפסטיבל, דקל הזהב. וכשמתחילים לחפור קצת יותר, מבינים עד כמה התופעה בעלת שורשים עמוקים ובעייתיים בפסטיבל.
כאן היה הרבה שנים שדות הטרף של אוליגרכים, של מפיקי על, ארווי ויינסטיין זה הדוגמה הבולטת ביותר, הוא אשם למשל על ידי אסיה רג'נטו שהוא אנס אותה בכאן.
In 1997 I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. I was 21 years old. This festival was his hunting ground.
והוא בכלל תמיד הוא נראה במסיבות עם כל מיני נשים ממזרח אירופה, והבעיה ברור שהוא מנצל את מעמדו פה. כל הסיפורים על המפיקים של פעם גם, והמסיבות על היאכטות, ועל האורגיות, ועל ניצול מיני, והאיבו של נשים בזנות ממזרח אירופה, אז זה מאוד היה בעייתי. כל מה שקרה פה במסיבות הנוצצות והזוהרות, עם שכים ממדינות המפרץ, זה היה תמיד מאוד מאוד בולט לעין, הקטע הזה. ותנועת מיטו עשתה מהפכה ברוכה, ועכשיו מאוד נזהרים פה. גם המצב הכלכלי בעולם כיום מהמם את הזוהר, המסיבות פחות מושחתות ופחות מוגזמות ורבתניות. ברור שפה ושם יש עוד, אבל המפיקים האלה והבמאים שניצלו נשים או גברים, לא יכולים לעשות את זה יותר. אני מקווה שזה אכן כך. אני מקווה שלמדו את הלקח, ואף אחד לא יעיז עכשיו לעשות את הדברים האיומים האלה.
הנה לסלו, פור פרי זון.
ואי אפשר בלי להזכיר את יחסי פסטיבל קאן וישראל, שהם סוג של קוקטייל מיוחד המורכב מקולנוע טוב וגיאופוליטיקה. בין אם אלו מועמדויות וזכיות של סרטים ישראלים בעלי פן פוליטי ברור, או שימוש פוליטי של נבחרי ציבור בבמה שהיא פסטיבל כאן.
לקולנוע ישראל יש מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הפסטיבל כאן. היו שנים של סיים, זה, אני מפחד שתי תקופות, אחת שנות ה-60 וה-70, ושנות ה-90, סוף 99, שקדוש, עמוס גיטה החזיר אותנו לתחרות הראשית, אחרי הרבה שנות היעדרות, רבע מאה, וכל הראשית המילניום הנוכחי, היו שנים מאוד מרשימות עם הישגים, עם סרטים כמו ביקור התזמורת, ולסים בשיר, מדוזות, אור וכדומה.
Ladies and gentlemen, welcome to the press conference for Footnote, showing in competition at the 2011 Cannes Film Festival. The script writer and director, it's his fourth feature, his first time in Cannes, Joseph Cedar.
וכמובן, הזכייה של סידר בפרס התסריט, עם הערת שוליים ב-2011, לפני שנתיים זכה נדב לפיד בפרס חבר השופטים עם הברך, והזכיות, כמובן נזכר את הזכייה של חנה לסלו עם אזור חופשי ב-2005. בקיצור, מערכת יחסים שיש טוענים פוליטית. הרבה פעמים ההדרה הזאת שלא הייתה לנו נוכחות, לפעמים הייתה לנו נוכחות במסגרות משניות, אבל אני מדבר על התחרות הראשית, תמיד ישימו הרבה את הקטע הפוליטי, שקברניטי כאן לא רצו לקחת סרטים ישראלים, או בגלל המצב הפוליטי, בגלל התנהלות ממשלת ישראל, בגלל המדיניות שלה, ואם הם כבר לקחו סרטים ישראלים, אז הם לקחו סרטים מאוד פוליטיים, של יוצרים פוליטיים, כמו עמוס גיטאי, שהיה 4 פעמים בתחרות, או כמו המקרה של נדב לפיד, שהברך הוא אשם כמובן שהוא סרט אנטי-ישראלי. אני מאוד מתקשה לראות איך סרטים ישראלים נכנסים עכשיו בממשלה הנוכחית, כי אני בטוח שקברניטי כאן לא אהבו את כל המראות האלה של מירי רגב על השטיח האדום בשעתו, שהייתה שרת התרבות והספורט, כאשר היא צעדה, אם אתה זוכר את סיפור סמלה של ירושלים.
עצרו אותי אחרי שסיימנו את המדרגות עם השטיח האדום, כדי להצטלם עם הסמלה, כל אחד ניסה למצוא שם ולחפש את הכותל, וזה היה באמת מרגש לראות את העדים ואת האהבה שירושלים מקבלת.
הם מאוד לא אהבו את כל הקרקס שהתחולל סביבה, והם מעדיפים להימנע, אני מניח, מסרטים ישראלים, וזה מאוד עצוב, כי השנה למשל כמה, אני יודע מקורותה, שכמה סרטים ישראלים כמעט נכנסו למסגרות הצד, הנחשבות, אבל בסוף הם לא נכנסו, והעדיפו נגיד סרט מאיזה, סרטים לפעמים זניחים ואיזוטריים, וזה מאוד חבל ומאוד מצער, כי הקולנוע הישראלי הוא קולנוע משובח, והקולנוע הישראלי עכשווי, ואני חושב שכן היה ראוי שיהיה לו ייצוג, בעיקר שגם כדאי לתמוך ולעודד את הקולנוע הישראלי, ואת היוצרים הישראלים, לאור מה שקורה בישראל, ושכל הזמן מקשים ודורשים ומצנזרים וכדומה, בדרכים, אם גם אין צנזורה רשמית, מצנזרים בכל מיני דרכים אחרות.
אז איך זה מרגיש להיות יוצר שבמקום לרדוף אחרי מועמדויות, פסטיבל כאן רודף אחריו? ולמה צריכים לחבס את השטיח האדום בכניסה? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
אחד היוצרים הישראלים שמכיר את פסטיבל כאן הכי טוב הוא נדב לפיד. מערכת היחסים הארוכה שלו עם הפסטיבל היא דרך מעולה להבין מה החשיבות של כאן גם היום.
האמת שהסרט הראשון שעשיתי בחיי, סרט שנה א' בסן שפיגל, זה תרגיל כזה של 3 דקות, הוא בעצם היה הדבר הראשון שגם שעשיתי, שגם הגיע לפסטיבל כאן, זה היה סרט קצר שקראו לו מחמוד עובד בתעשייה, הוא הגיע במסגרת איזה פרויקט גדול יותר, והתחרות של הסרטים הקצרים, זה היה ב-2004, מאז היו לי בפסטיבל עוד 4 סרטים קצרים, ושני סרטים ארוכים, שהאחרון מהם הברך זכה בפרס חדר השופטים, זה הפרס השלישי הכי חשוב של הפסטיבל, חוץ מזה שפטתי שם פעם אחת, ב-2016, כן, כאן זה מקום חשוב עבורי, כמו שאני חושב שהוא חשוב עבור לא מעט קולנוענים.
איך הזכייה עזרה לך להצליח כיוצר?
בוא נאמר ככה, כאן זה דוגמה, זה פסטיבל הקולנוע הכי גדול בעולם, אבל נגיד הוא חלק מהשלושה החשובים, כאן, ברלין, ונציה, אז הזכייה בכאן והזכייה בברלין, משמעותיות עבורי, כי כשאתה עושה קולנוע שהוא נגיד אולי אחר, שהוא אולי לא מובן מאליו, שהוא הולך למקומות לפעמים יותר רדיקליים, יותר מאתגרים, למקומות שהם פחות איזה מין פורמט ידוע ומאליו, אתה הולך נגד הזרם. וכשאתה הולך נגד הזרם, אתה כמובן יכול למצוא את עצמך בקלות, נסחף אי שם לפינות הצדדיות, או נעלם. כמו שקורה להרבה. לזכות בכאן, ולזכות בברלין, זה בעצם מין סימון שאומר הבמאי הזה, או הסרטים האלה, הם לא מין דברים שוליים, הם לא מין דברים שנמצאים בצד, הם לא מין דברים שמיועדים רק ל-15 חובבי קולנוע, חברי פנים באיזה אולם צדדי בסינמטק ב-11 בבוקר, אלא הם הקולנוע, הם מרכז הקולנוע, הם חלק ממהות הקולנוע, הם הקולנוע לא פחות ואולי יותר מכל מיני לעיתים כאלה ואחרים שעושים נגיד נניח מהוליווד. וזה משמעותי, זה מאפשר לך להמשיך לעשות את הסרטים, זה מאפשר לך להמשיך לקחת סיכונים, זה מאפשר לך להמשיך לחקור ולחפש, שזה משמעות אדירה.
ואולי חשוב לעצור רגע ולציין שאנחנו מדברים על ייצוגים ישראלים בפסטיבל כאן, והנה זו השנה השנייה ברציפות שישראל לא תשתתף בפסטיבל כאן.
אני חושב שבמדינה כמו ישראל, מדינה קטנה שקהל פוטנציאלי מאוד מצומצם, מדובר במספרים מאוד קטנים, עם תקציבים מאוד קטנים, המשמעות של אירוע כמו פסטיבל כאן היא גדולה, כי שער הכניסה של במאים ישראלים לעולם, יכולת שלהם לצאת מהמגבלות, שקיימות בתוך הפינה הקטנטונית הזאת שקוראים לה מדינת ישראל. אני חושב שזה שאין ייצוג ישראלי כבר שנתיים בפסטיבל כאן, כמו שאין ייצוג משמעותי ישראלי גם בפסטיבל ונציה או בפסטיבל ברלין, בהקשר הזה זה לא מקרה, אני חושב שזה כן חלק מהסימפטום של החלשות של הקולנוע הישראלי, של דעיכה שקיימת בו, של העובדה שהוא לא נמצא באותו מקום שהוא היה בו לפני 10 שנים, נניח או 8 שנים או 7 שנים, של העובדה שהוא מצטמצם ונסגר בתוך גבולותיו, שבאופן מוזר דווקא בעידן שבו כביכול כולם אמורים לדעת מה קורה בכל מקום בעולם, כי את הכל אפשר בכמה לחיצות על המקלדת במחשב, אפשר לראות הכל ולהיות חשוף להכל, דווקא בעידן כזה אני חושב שהקולנוע הישראלי במובן הרחב שלו, גם היצירות שנעשות בו, אבל גם מה שכותבים עליו, מה שאומרים עליו, איך שמדברים עליו בתוך ישראל, הופך להיות מסוגר ומנותק מתמיד.
וכמו שמועמדות ישראלית בפסטיבל כאן אומרת משהו על הקולנוע הישראלי, עבור נדב לפיד הפסטיבל הוא מוסד מרכזי באומנות הקולנוע, והמקום שלו כיום בתעשייה המשתנה לא משפיע על החשיבות שלו כפסטיבל, שבבסיסו הוא אירוע שחוגג את עשיית הסרטים.
עבורי השאלה אם פסטיבל כאן הוא רלוונטי או יהיה רלוונטי של המוזרה. פסטיבל כאן הוא הקולנוע. הוא המייצג העליון המשמעותי והחשוב ביותר של הקולנוע. שוב, זה לא אומר שיש בו הרבה סרטים גרועים ובינוניים, אבל פסטיבל כאן, שוב, יחד עם ברלין ונציה, אבל אולי כאן הוא הראשון, בוודאי הראשון במעלה, הוא המייצג העליון של אומנות הקולנוע. אם הקולנוע הוא רלוונטי, ולמי שהקולנוע הוא רלוונטי, אז פסטיבל כאן הוא המקום הרלוונטי והמשמעותי ביותר. השאלות האלה של, של סרט על, 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 על בבית קולנוע ועל מסך, או לא בבית קולנוע ולא על מסך, הן כמובן שהן שאלות רבות משקל ורבות חשיבות, אבל בסוף, בסוף מעל הכל מדובר, אני חושב בשאלה האם אומנות מעניינת, האם קולנוע מעניין, וקולנוע לטעמי בסוף הכל קשור לחיים, ולאיך אנחנו חיים את החיים. קולנוע שלעצמו, אני חושב שאפילו קולנוע שלעצמו, בתור בן אדם שהקולנוע הוא עולמו, אני חושב שהקולנוע שלעצמו הוא לא מעניין, הוא מעניין בעיניי בגלל שאני משוכנע שהוא הדרך עדיין החזקה והמשמעותית והעמוקה ביותר להביט על החיים, על חיינו, על הקיום שלנו, על מה אנחנו עוברים. אני חושב שאנשים שמתעניינים בשאלה מהם החיים ומהו הקיום ומה זה הדבר הזה שאנחנו עושים דרכו, אז עבורם הקולנוע הוא דבר עצום וגדול. ולכן עבורם פסטיבל כאן הוא דבר עצום וגדול. ואני חושב שאם תלך נניח השנה לפסטיבל כאן, יש סיכוי טוב שתתקל באחת, שתיים, שלוש חוויות, אני מקווה אחד, שניים, שלושה סרטים, שבאומן כזה או אחר יטלטלו את חייך ואת נשמתך. כמה פעמים דבר כזה קורה לנו?
בחזרה לאמיר קמינר. אז היו לנו פוליטיקה, שעוריות והאחזות בעבר, בבתי קולנוע שאפילו לא מכסים היום את עלויות הפופקורן. יש עוד איזשהו טרנד שהפסטיבל מנסה כדי לשמור על עצמו מעודכן או פוליטיקלי קורקט?
כן, הוא תמיד שמר על פוליטיקלי קורקט מצד אחד, ומצד שני הוא היה מאוד לא פוליטיקלי קורקט. אבל אחת הדרכים של כאן להיות רלוונטי, הקטע של ההצטרפות למאבק לשמירת הסביבה, אפשר ללגלג על זה, אבל זה נושא חשוב, זה חשוב לתודעה. למשל, אין יותר קטלוגים, אין יותר דפים של יחצנות, תמיד היינו מקבלים תיק מדליק, כל שנה תיק אחר, אין יותר את הדבר הזה. אפילו הדבר הכי קדוש, השטיח האדום, קוצר, ממוחזר, מחפשים אותו, כמובן שחילקו בכל מקום פחי מחזור, אין יותר בקבוקי פלסטיק, הקייטרינג של הפסטיבל הוא כמובן farm to table וקיימות וכדומה. נכון, אפשר לזלזל וללגלג על זה, אבל בעיניי יש איזה משהו מאוד חשוב ומשמעותי, לעודד באמת את המודעות שלנו, לקטע של משבר האקלים.
השאלה הגדולה היא האם פסטיבל כאן יוכל להחיות בחזרה את השם הגדול שיצר לעצמו ולהיות חלוץ בתחום התרבותי-פוליטי, או שהוא ייתקע מאחור ויעלם לנישה של הקולנוע העצמאי. האם בעוד 50 שנה כולנו נחכה לשמוע איזה סרט ישראלי יתמודד על דקל הזהב, או שפסטיבל כאן יאמר באותה נשימה עם פסטיבלי סרטים איזוטריים ולא מוכרים?
אני חושב שכאן הוא מותג נצחי, הוא מותג כל כך חזק, למרות שגם הדינוזאורים נכחדו, אז אי אפשר לדעת, אבל אני מקווה ששום דבר לא יצליח להרוס את החוויה הזאת הגדולה של אהבת הקולנוע, באמת כאן זה מקדש שכולו אהבת קולנוע, ועם כל הזוהר וכל התופעות הלוואי, אז לכן אני חושב שהוא ישתמר, יש לו הוא צריך להתמודד לא רק עם ענקיות הסטרימינג, עם הטלוויזיה, הוא גם צריך להתלחם עם הפסטיבלים אחרים, כמו פסטיבל ונציה שנוגס בו ומערר על, מאיים על מעמדו, כי המון סרטים מוונציה בשנים האחרונות הגיעו בסוף לאוסקר וזכו בו, אבל וכאן צריך להיות מאוד להיזהר, כדי לשמר על מעמדו בצמרת ההיררכיה, שנה שעברה, אבל הנה, הוא הצמיח סרט כמו משולש העצבות, שזכה בהרבה פרסים, והסרט קרבה הבלגי, שהסרט מאוד מרגש, אז אני מניח שצריכות לעבור המון שנים, עד שחלילה הפסטיבל הזה ייעלם או ירד מעמדת המפתח שלו.
נחכה ונראה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם תדרגו אותנו בבקשה וכתבו לנו תגובה נחמדה. על הדרך, מומלץ להאזין לפרק שלנו על האירועים האחרונים במדינה. חפשו לקראת משבר חוקתי. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם, טכנאי סאונד תום חלד ובן פישר. נשמע בכותרת הבאה.